ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פרק תקווה. ואי ונראה מסכנות. רב ושמואל נחלקו. היינו כבר מחלוקת אחת של רב ושמואל בפרק הקודם לגבי מלך חדש. יש פה עוד מחלוקת. מה זה הרי מסכנות? אחד אומר שמסכנות את בעליהם, אחד אמר בעליהם מתמסכנים, מפסידים, ואמר מה כל העוסק מינה מתמסכן. אז לפי שני הפירושים יוצא שהרי מסכנות זה עסק לא כל כך כדאי, או שזה מסוכן או שזה מסכן, מפסיד. אז ממה נפשך? זה לא מוצלח כל כך, ובכל זאת פרעו הולך על פרויקט עם ישראל שהוא לא כל כך כדאי. אנחנו נראה את הדבר הזה מתחדד. ברוך חכמים בזה, הסיבה שגזר עליהם להיות בונים ערי מסכנות לפרעו, בפני שמסכנות את בעליהן, גזר שיעבוד אשר הוא סכנה לאדם. היה מתחבר שיעבוד גדול עם סכנה. וכן למה אמר שאדם מתמסכן? הדבר הזה יש פה תורך גדול ואין לו דבר קץ בסוף, שיכול לבנות מה שירצה, לפיכך מתמסכן בעניין דווקא. לפני זה נגזר עליהם הגזרה בעניין זה. אבל דברים שנמשכים לטבע, לחרוש ולנטוע למוקח, כי הטבע שלו שיעור קצור, לכך לא נגזר עליהם שיש שיעבוד כמה דבר שיש לו קץ. נמצא לדעת שניהם מורה המילה על גודל שיעבוד. ומה מורה איכותו שמסכנת בעליו? המורה גודל השיעבוד והריחתון שמשך זמן הרבה. עוד יש בזה דבר עמוק, כי הבניין הפך הברכה. והברכה אין גדר בגבול. לכך למה הוא פרצת? הדבר פרוץ, אין לו גדר בגבול, וזה אין הברכה. הבניין הוא הפך, שבונה גבולים וגדרים, עוסק בדבר שהוא הפך הברכה, מתמסכן והבן זה. אז התחלנו לראות בפעם הקודמת שפרעו, בתוך כל הגזרה שהוא גוזר על עם ישראל, היא גזרה לא הגיונית. זאת אומרת שאין לו סיבה ארצית לגזרה הזאת. מבחינה ארצית, מבחינה חומרית, מבחינה מעשית, אין שום סיבה לגזרה. בישראל לא עשו שום דבר רע, והם אנשים טובים מאוד ונחמדים, ויש פה איזה משהו שמתחיל ממקום אחר לגמרי, שהיא גזרה מברומים, שהמהות שלה היא בעצם למחוק את הזהות הישראלית. הזהות הישראלית הולכת ומתגבשת, הולכת ונוצרת, ופרעו הוא שליח ההשגחה האלוקית להיות זה שנלחם נגד שלא תיבצר זהות ישראלית בשום אופן, כדי שמי שיצור את הזהות הישראלית הזאת תהיה רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. את כל ניסיון אנושי, כל משהו שהיה יכול אולי להתפתח פה כזהות, פרעו נלחם נגדו. זאת אומרת שכל מה שמניע את פרעו זה לא שום דבר חיובי. אין פה משהו חיובי, אין פה איזה חשיבה בעד משהו, זה הכל רק שלילה אחת גדולה. דבר שהוא לא שפוי. בדרך כלל בני אדם בעולם, מה שמניע אותם זה דברים, הם רוצים להתקדם, רוצים לשכלל משהו, לעשות. אז יכול להיות שעושים מלחמה. אבל המלחמה זה בשביל שיהיה לי שטח, בשביל שאני אשיג כסף, בשביל שאני רוצה להרוויח מעמד. פרעו פה זה לשום התרחשות חיובית או של קידום, כל הנושא הוא לבטל זהות. איך מבטלים זהות? הזהות פה מתחלקת לשני חלקים. כן? אומה, איך אומה מתגבשת? כן? כדי שאומה תתגבש, היא זקוקה לעתיד. אומה, מה שמגבש אומה זה איזשהו עתיד. והעתיד הולך ורוקם, שאיפות, תקוות וחלומות, עתיד. ומתברר שפרעו מוליך את עם ישראל למציאות חסרת עתיד. הבנייה, כן, עם ישראל כולו מופנה לאיזושהי התרחשות, לאיזושהי עשייה, כל מי שהולך לשם הולך לאט לאט ומתים, אנשים מתים שם, זה מסוכן. כלומר, אין לזה עתיד. במקום כזה שאנשים לא מצמיח שום דבר, זה מקום מוות. מפעל כזה שאנשים מתים שם. זאת אומרת שהוא לא, אין בו שום משהו שהנה, אתה רואה, האנשים האלו יוצרים משהו, בונים, יש איזה כלום, ההפך, זה מפעל לאומי, עם שלם, כן, הולך ומחלה את עצמו, כן, הוא עוסק בפרויקט שהוא פרויקט של קילוש. זה אומר שזה מחיקת כל האנרגיה שמגבשת עם. מה שמגבש עם זה שהם פועלים ורואים איזה עתיד. וההפך, זה הולך ונעלם. ולפי הגישה השנייה, הם הולכים ובונים משהו שבעצם לא נגמר. כלומר, אין בו שום תוחלת. זה לא שטוב, הנה אנחנו שותלים עץ, והנה העץ צומח. כאילו זה לא, אתה צריך לבנות את זה, וגם את זה, לאיפה זה הולך? אף אחד לא יודע לאיפה זה הולך, ומיד, עוד, עוד. זה משהו שלא לא מוביל לשום יעד, לשום הגדרה, לשום תחליף לכל מה שעושים פה, עוד ועוד, בעניין הזה ובעניין הזה, ובעצם, ומה? מה אנחנו עושים עם זה כל הדבר הזה? בסוף אף אחד לא יודע לאיפה זה כל זה הולך. זאת אומרת שיש פה דבר ללא קץ, ללא קץ, כוונה ללא תוחלת, ללא תכלית, ללא משמעות. אז למה? זה שובר את האנרגיה, שובר את הרצון. אומר שמשמעות שאדם נהיה מסכן מזה. כי זה דבר שאין לו קץ. זה תורח גדול בלי תוחלת. זה מתיש. כן? זה שאתה אדם עובד, עובד. זה לא האדם. עם שלם, אז אין לו עתיד. כי עתיד זה שכונה שיש פרויקט שאנחנו עובדים. והנה רואים, הנה זה משהו יוצא. לא יוצא כלום. זה רק נעלם, כמו שאדם, קוראים לזה בעולם היווני, קוראים לזה דבר שהוא עבודה סיזיפית, ככה קוראים לזה, גם בהמשך הוא ידבר, עבודה שאף פעם אתה לא מגיע אל תוצר, עבודה סיזיפית, זה כללה בעולם היווני, זה במיתולוגיה היוונית, זה נחשב כללה, כן, היה איזה איש אחד שקורא לו סיזיפוס, כללו אותו, זה היה כללה שכללו אותו, שהוא צריך לדחוק איזה אבן עד ראש ההר, ואף פעם לא מצליח להגיע לראש ההר. תמיד רגע לפני שהוא מגיע לראש ההר, אז האבן מתגלגלת חזרה. וזו הכללה שלו. כל החיים הוא צריך לגלגל, ואף פעם לא תגיע. זה נחשב כאילו כללה הכי נוראית שיש. זה מה שהוא אומר גם בסוף, שאין לזה ברכה. ברכה זאת אומרת שיש איזה מוצא. אין ברכה זה איזה מוצא. אין פה בעצם מציאות חסרת מוצא. אין לה כיוון. איש לא מוצא כזה. אתה מתקע באיזה קיר ולא יכול לעבור. אין פה שום ברכה, שום כיוון, שום התפתחות. שום דבר לא קורה. זאת אומרת, העם עובר, זאת אומרת, זה עם שלם עובר תהליך קשה נורא, שהחיים שלו הם חסרי תוחלת. שהוא עובר יום ולילה לכלום. אנשים הולכים ונעלמים, הולכים ומתים, ולא נבנה כלום, לא יוצא שום דבר. לא, אין לו יצירתיות, אין לו תוחלת, אין מוצא, אין כיוון, אין ברכה, אין כלום. כשעם שלם עובר את זה, הוא לאט לאט נשחק, הוא נשבר, אין לו, האנושיות שלו נמחקת, האנרגיה הלאומית שלו נעלמת, זה מוחק זהות. מוחק זהות, ואנחנו נראה עוד ועוד ביטויים של מחיקת זהות שהולכים וילכו ויחמירו. גם המחלוקת הבאה של רב שמואל, פתאום ורמסס. מה זה פתאום ורמסס? רב אמר רמסס שמואלם נקרא פתאום, שראשון ראשון פתאום בולו, כל מה שבונים מיד נבלע בתאום. אחד אמר קוראים לו פתאום, נקרא שם רמסס, שראשון ראשון מתרוסס, כל מה שבונים מתפרק. זאת אומרת שהבניין שבנו ישראל, לא רק שאין לו עתיד, אין לו הווה בכלל. עד עכשיו דיברנו שכאילו חסר עתיד, הוא אומר, אין לו הווה. כל הזמן, כל דבר שאתה בונה מתפרק מיד. מתרוסס מיד, מתרסק מיד. זה דברים שהם לא נורמליים, זה לא ראוי, זה אין דבר כזה בעולם. זה דבר שאינם ראויים להיות נמצאים, אין להם קיום. ולא היו לדברים ראויים, זה לא הגיוני, אף בן אדם בעולם לא עושה דבר כזה, אף מלך, אף מנהל, זה לא הגיוני, אתה רואה שפה שזה גזרה מטורפת, זה משהו לא הגיוני, לא שפוי, זה משהו עצום, לרסק את הזהות, לרסק את הנורמליות, להטיש עם שלם, עם שלם הופך להיות לא, יכול להשתגע מזה, מאבד את זהותו, כן? זאת אומרת שיש פה פי תהום, כן? משהו לא נורמלי, זה הכל הולך אל התהום, אל אובדן, כמו שראינו מקודם, מסכנות את בעליהן, הולך והכל נופל, הכל נעלם, הכל מת, כן? הולך אל התאום, הכל נופל אל תאום. ויש הפרש, בין אם זה רעמסס או פתאום. מה אכפת לך? רב ושמואל, גדול הדור, מה אתם מתווכחים? מה זה משנה? האם זה נופל לתהום או שזה מתרסק? מה ליאך, מה ליאתם? למה אתם רב ושמואל רואים לנכון? לא אומר למרל, יש הבדל גדול, זה שתי בחינות חשובות. פתאום, פתאום בולעו או רעמסס מתרוסס. אם תאמר שפתאום, שאם פתאום בולעו, רצה לומר שהפסד בחוץ, שהתהום בולעו. אבל אם אתה אומר רעמסס, שמתרוסס האבן מעצמו ונימוח ונשבר, מה המחלוקת? סברת כל אחד ואחד, כי הדבר אשר אין ראוי שיהיה נמצא, כמו הדבר הזה שמכריחים אותם לשיעבוד, לא היה מצליח בשום דבר, והוא קלה ונפסד את שאין ראוי שיהיה. כשהם חולקים, בא לו אותו דבר הפסד בידר מבחוץ או מתרוסס מעצמו. בלי התאום שהגיע לבניין הזה הידר, כי התאום הזה הוא כינו להידר, כי התאום אינו דבר. והגיע לבניין ההידר הוא בולעו, פירוש תאום בולעו. מי שסובר מתרוסס, הדבר שאין ראוי להיות נמצא מתרוסס מעצמו. ואין לו קיום כלל, הוא מעצמו נשמר מתרוסס. הדבר שאין ראוי לו הקיום מעצמו מתבטל, וזו ספרת המחלוקת בזה. כן אומר המהר"ל שרב ושמואל בעצם שניהם רוצים לומר, שכל השיעבוד הזה הוא שיעבוד לא נורמלי. כן, זה שיעבוד שהוא משהו פה מטורף, משהו פה לא הגיוני. כן, הכל פה חסר כיוון לחלוטין. מה עושה אותו חסר כיוון? אפשרות אחת, שבא הדבר מבחוץ. כן? זאת אומרת שדבר שאין ראוי שיהיה נמצא, לא מצליח. למה? כי הקדוש ברוך הוא, האמת האלוקית פה מתבררת, אומרת את האמירה שלה, שבאמת כל הגזרה הזאת, כל מהותה היא לא בשביל שום דבר אחר, אלא רק בשביל לגלות איזה משהו, לברר, לשעבד את ישראל. אין לה שום תכלית אחרת, שום תכלית טבעית, נורמלית, ארצית, כלום. והשני אומר, זה לא רק מצד הגזרה האלוקית, אלא גם מצד המציאות, מצד המצרים עצמם, מצד ההתנהלות המצרית עצמם, מבפנים, באמת, לא היה להם שום תכלית בזה. זאת אומרת, זה לא רק שהכוונה האלוקית היא כזאת, אחר כך הוא מוסיף עוד. הוא אומר, כל מלך משעבד בעמו. אם לא היה שיעבוד רק כמו שהראו, לא היה כאן דבר. אבל כי מפני שהיה מוסיף עליהם, נחלק הבניין שני נחלקים. האחד אין לו יציאה מן הראוי, והשני משהו הוא שפה והוא יציאה מן הראוי. לפי דברי הכל, הבניין בעצמו עניין אחד הוא. ולקרות לו רק שם אחד, רק שהיה לו שתי בחינות, אחד מצד שהוא ראוי, ומה שאין בו תוספת, והשני על התוספת שיש בבניין. המחלוקת איזה שם נקרא לבניין עצמו. לפי סברת כל אחד מהחכמים, התוספת הזה גורם לו עיבוד, למר הדבר שאינו תוספת שמו פתאום, דבר שאינו ראוי נקרא רמסס, ולעידך הבלתי תוספת נקרא רמסס, והתוספת נקרא פתאום. והדברים אלו מגיעים עד התהום, כאשר תבין אותם באמיתתם. טוב, אז זאת אומרת, יש נורמלי, כל מלך משעבד בעמו, ובוודאי שכל מלך דורש מהעם שלו דרישות קצת קשות, וכל מלך יש איזו דינמיקה של יחסים, של דרישות, וזה קשה, ויש עבודות, ויש מיסים, ומלחמות בעולם, הרבה תמי יחסים בין מלך לעם, אף פעם לא רק יחסים אידיליים, יש הרבה מרמור, ויש הרבה קשיים וצרות, ההיסטוריה מלאה מזה. ולכן צריך להסביר פה שזה משהו אחר. מה שקרה שם זה לא דומה לשום דבר שקרה ויקרה אי פעם בהיסטוריה, אין איזה אח ורע. זה לא מה שאנחנו מכירים בהיסטוריה של יחסים בין מלך שמשעבד בעמו, זה לא דומה, זה שום דבר אחר. מה שיש פה זה שם, זה בחינה אחרת, זה משהו אחר. ואחד אומר ש... וברור שהתוספת גורם את העיבוד. השאלה, מה פה הנקודה? מה גרם את העיבוד? מהי התוספת? האם התוספת זה שהכל מוביל אל התהום? כלומר, הכל חסר תכלית, ללא מטרה, ואו שמעצמו, זאת אומרת שאין סיבה. זאת אומרת שאולי יש פה עוד חפירה טיפה יותר לעומק, שמתברר שכל ההתרחשות הזאת פה היא גם ללא מטרה וגם ללא סיבה. אין לה מטרה, אין לה תכלית, היא הולכת אל התהום, אבל אין גם סיבה, עוד לפני שהתחילה כבר מתפרקת. זאת אומרת שזה מחוץ למערכת האנושית. העולם האנושי הוא עולם שבו יש או סיבה או מטרה. לפעמים לאדם אין מטרה, לא ברורה לו המטרה, אבל הוא, יש לו משהו דוחף אותו. הוא לא יודע מה הוא רוצה להשיג, אבל משהו דוחף אותו מבפנים. יש לו איזו דחיפה, משהו, איזו סיבה שבגללה הוא נדחף או נגרר או הולך לעשות משהו. נכון, איזו תכלית גדולה, זה לא מביא לשום מקום, אבל מה, אני יכול להבין מאיפה זה בא. יש הפוך, יש דבר שיש מטרה מאוד גדולה, והיא בגללה אדם הולך, עושה בגלל המטרה שמושכת אותו. למרות שבשטח אין שום סיבות, כן, השטח כרגע לא אין סיבה ללך לשם, אבל הדבר הזה העתידי, המטרה, גורא אותו. טוב. אבל העולם האנושי הוא צריך או סיבה או מטרה. אם אין סיבה או אין מטרה, זה פעולה לא אנושית. זה נחשב, זה משהו לא נורמלי. זה דבר מטופש. זה דבר לא מטורף. ומה זה? אין סיבה, אין מטרה. זה סתמי. סתמי יכול להיות פה או שם, בשוליים שלכם, אבל במלכות, בעולם המלכותי, במרכז, בהתרחשות הממלכתית, אין סיבה ואין תכלית, לא יכול להיות. זה מחדד, כן, עוד יותר, שיש פה משהו שהוא לא מהעולם האנושי. הוא לא שייך לעולם האנושי. כל מה שקשור לעם ישראל זה לא שייך להתרחשות האנושית. זה לא שייך להיסטוריה, כמו שדיברנו פעם קודמת. זה לא חלק מההיסטוריה האנושית. זה לא חלק מהאנושות. זה משהו אחר, זה בריאת העולם. זה בריאה חדשה, זה משהו אחר לגמרי. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה לא כמו שבני האדם יש להם סיבות ותכליות, זה משהו אחר לגמרי, זה לא קשור. אותו דבר, גם כאן, יכול להיות שזה מחזיר התהום פה, מרמז, אומר אולי המהר"ל, לתהום של מעשה בראשית. על פני תהום, זאת אומרת שזה מחזיר אותנו לפרקי הבראשית, בריאת העולם. מה זה בריאת העולם? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, מה קרה שם? הקדוש ברוך הוא היה חסר משהו, יש איזה משהו במציאות שדחף אותו לברוא עולם, משהו בשטח? לא. הוא היה צריך להגיע להיכן שהוא הקדוש ברוך הוא, גם לא. מה זה בריאת העולם? זה סוד. זה סוד עליון. מה זה בריאה? מה זה הקדוש ברוך הוא בורא? מה זה? זה תהום. בריאת עם ישראל זה כמו בריאת העולם, זה משהו מופלא, זה לא חלק מהסיפור של העולם, זה לא שייך, זה לא קשור לעבר ולא קשור לעתיד של אנושות, זה בריאה. הקדוש ברוך הוא בא לקרוא את העולם עכשיו. כמו שהוא ברא את העולם, כך הוא בורא את ישראל. זה ספר בראשית 2, באמת ככה מציב בהקדמה לחומש שמות, ככה הוא קורא פי הגאונים של ספר שמות, זה לא, זה הספר השני. ספר הגאולה השני, ספר הבריאה השני. שני דברים, יש בריאת העולם ויש בריאת עם ישראל. גם בקוזר, כחול ממה ראשון. שעם ישראל שנברא. עם נברא, עם זו יצר תהילי, תהילתי הסיפור. זה יצירה, זה בריאה חדשה. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, שואלים חז"ל וכן פרץ מבעלי, אמר ריש לקיש, רוח הקודש מבשרת אותם כן ירבה וכן יפרוץ. זאת אומרת שהשיעבוד היה למעט אותם. כל מטרת השיעבוד לא הייתה מטרה חיובית בכלל, לא שום היגיון ריאלי, רציונלי בשיעבוד הזה, כל מטרתו רק שלילית, למעט את ישראל, למחוק את הזהות שלהם. ובאמת החומר שלהם נחלש, ולכאורה מבחינת המצרים הם מצליחים בזווה התרגיל שלהם, וקורה בדיוק הפוך. כשהחומר נחלש, מדבק הנפש והרוח בכוח קודש. בעצם המצרים במו ידיהם בונים את הזהות הישראלית העתידית שעתידה להתרחש כאן. כי בזה שהמצרים מבררים שעם ישראל הוא לא עם שנבנה משום דבר ארצי, לא שום דבר ארצי בונה את הזהות שלנו, לא שום דבר אנושי בונה את הזהות שלנו, לא חשבונות, לא אינטרסים, לא יעילות, לא אנרגיות של רוצים להשיג משהו, כל החשבונות, מה שבני האדם בדרך כלל חושבים שזה מה שבונה עם וחברה, כל זה הם עושים הכל, את כל מה שבלעיל ידם, שמי מתברר שהזהות הישראלית חיה, ועוד יותר חיה, ועוד יותר מתחזק. מאיפה היא באה הזאת הישראלית? היא לא באה מפה. אין לה על מה להישען. אין לה מה להישען. אין לה עתיד חומרי. אין לה... היא מוטשת נפשית. היא מפורקת. היא חזרת... אין לה סיבה ואין לה... כלום. על מה היא... ממה היא... מאיפה היא שואבת את האנרגיות שלה? דווקא זה מתחדד עוד יותר. בשביל, בשביל זה הקדוש ברוך הוא משאבד את ישראל מצרים, כדי עוד יותר ועוד יותר שיברר מה מקור, מה שורש היצירה הזאת. עם זו יצרתי לי. מאיפה זה? זה יש מאין. זה לא יש מיש. אם זה היה יש מיש, היה צריך להיות איזה יש במציאות שעליו היש הזה נבנה, אבל אין יש במציאות. לא, אין שום יש. יענו אותו. אז מאיפה זה בא? מאין? דווקא בישראל. הם מדבקים בכוח קדוש. לכן רוח הקודש מבשרתם, מדייק ריש לקיש. זאת אומרת, צריך להבין פה שזה בדיוק חושף את מי זה עם ישראל, שעם ישראל זה עם של רוח הקודש. שרק רוח הקודש מניעה אותנו, רק רוח הקודש דוחפת את ישראל, שום דבר אחר לא. אין, זה לא עם רגיל, זה לא עם נורמלי, אין עמים כאלה בעולם. כמו שמצרים משעבדים אותם, הכוח הקדוש הדבק מבשר אותם. זאת אומרת, הנה, דווקא עוד יותר מצוין, זה בדיוק הנושא, מתחדד את הזהות. ויקוצו, זה משגע את המצרים. נעשו ביניהם קיקוצים. מה זה קוץ? כי המצרים הפך ישראל. כן, המצרים, כל המהות הלאומית שלהם, כל האנרגיה הלאומית שלהם, זה עוד יותר ועוד יותר שאיפות חומריות, ועוד יותר עוצמה חומרית. והנאות חומריות ורווחה חומרית, ואנחנו מייצרים משהו שהוא הפוך, וזה נקרא קוצים. כן.
לגבי הפסקה הקודמת, לא הבנתי למה הדיכוי של החומר בהכרח אומר שזה מתגבק בקודש. כאילו, למה ההצלחה לא נובעת מהחומר הנמין? כי מתקים את החומר ורואים שזה
דבר. אז מאיפה יש הצלחה? מאיפה זה בא? אין שום סיבה, אין, מכל הכיוונים אין, אז מאיפה זה צומח? מאיפה זה חי? לא מהארץ.
מחבקים כוח
חלוטין. משהו אחר. לא מהארץ. זה נקרא קוצים. מה זה קוצים? יוצאים לפועל להיות נמצאים בשלמותם. עם ישראל רק מתגדל. זה כמו שמישהו בא לגינה, והוא... מנסה להשקוט את הגינה כדי שיהיו לו פרחים ויוצאים לו מלא קוצים. אז כל הכמות הזאת מבחינתו בעיה. זאת אומרת, הפריחה הכמותית של עם ישראל המספרית היא לא סתם פריחה מספרית. טוב, עם ישראל התרבו. זה דוקר, זאת אומרת דוקר זה הכוונה, זה הפוך מכל התכנון. זה משגע אותם אצלם. כי מה שאתה לא תעשה יוצא הפוך בדיוק. אתה רוצה דבר, יוצא בדיוק הפוך נגדך. אתה לא מבין, הם לא עובדים לפי הספר. אתה קורא את כל השיטות, את כל הספרות, איך עם נבנה, איך בונים, איך עומסים. את כל מה שאתה מכיר בעולם, זה עובד הפוך. אי אפשר להבין את זה. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. רבי אליעזר אומר בפרח, רבי שמעון נחמני אמר בפרחה. לכאורה, קשה מאוד דעת רבי אליעזר. זה מוזר. זה ממש דרוש כזה. מה זה פרח? אתה מרביץ להם כל היום, מעביד אותם עבודת זה, והעבידו וזה וזה, פרח, מה הקשר פה עכשיו? זה מוזר דעת רבי אליעזר. אומר רב אמרל, אם תאמר שפירחה כמשמעו, זה כבר כתוב, כל עבודתם מדובר מפרח. אז למה כתוב ועביד מעשר לפרח? כנראה פרח. וזה עדיין מוזר. אבל בסדר, הסברת לי למה הפירחה זה לא, אתה לא מזדה איתו, אבל פרח זה לא קשור. ואין פירוש הכתוב פרח. לא יכול להיות שזה רבי אליעזר בא לומר שזה הפשט. זה לא פשט. שוב, אנחנו רואים מגישת המהר"ל שהוא בא לברר את חז"ל. ראינו כבר בפעם הקודמת שיש מדרשים. זה לא כוונת חז"ל. חז"ל לא התכוונו לעקור את הפשט, הם לא התכוונו להגיד דברים לא נכונים. הם באים לעורר אותנו לאיזה עניין. ודאי מודה רבי, מבין רבי אליעזר שיש פער, זה משמעו. אז מה הוא רוצה רבי אליעזר? אלא ששני ענייני פרח. כאשר המעביד מדבר דברים רכים ומכריעו על השיעבוד של הפרחה, זה גם פרח. זה עבודה קשה מאוד, אבל צריכו לשכנע דברים רכים. אחר כך פסוק השני, ואמרו לכם בעבודה קשה, משבדים אותם בקושי לדברים רכים. כך יש לומר לרבי אליעזר. רבי שמואל, שניהם היו בקושי. אני בא לומר כי כל עבודתם מה שעבדו בהם בפרך, בין מה שעובדים אותם תחילה וחום ובנים, ומה שעובדים אותם בשדה, הכל היה בפרחה. בעניין הפרחה, תכלית השיעבוד והקושי. רואים שהמהר"ל בעיקר מתעכב על דעת רבי אליעזר. מה רבי אליעזר בא לומר? רבי שמואל, בסדר, מובן שהם עשו פרך, ונדבר על הפרך הזה. אבל מה רבי אליעזר בא לומר? זאת אומרת שזה ממשיך את המהלך שראינו בשורות הקודמות. בעצם המצרים מנסים מכל הכיוונים. הם מנסים כך, מנסים כך, מנסים כך. הם מנסים אפילו מניסיון נואש, כן? כי זה אחרי, רואים שכן ירבה וכן יפרוץ. כן? אז כבר ניסו לענות אותם, וזה לא הלך, ויקוצו, זה לא עובד. אז מה נעשה? זה לא הולך עם ישראל. אתה נלחם נגדם, תזכירו, המצרים, הבנתי, מה הבעיה? הבעיה שעשינו נגדם. יש תופעה, כשאתה מתנגד מאוד למישהו, אתה נלחם נגדו, אז הוא מתעורר. יש איזה אינסטינקט, שמי שאתה עושה לו דווקא, אז הוא דווקא עוד יותר מתקשה. יש איזה, כי הוא נכנס לקרב ולעימות, והקרב והעימות זה יוצר התחזקות. אז טעינו בגישה. הלכנו איתם בקרב, וזה מה שחיזק אותם. מה שחיזק אותם זה הקרב. אז לכן צריך הפוך. אנחנו נלך איתם לא בקרב, לא בהתנגדות, לא במאבקים. אנחנו נסביר להם את זה. למה זה הדבר הכי נכון והכי טוב. זאת אומרת, נשכנע אותם, ננסה לשכנע אותם, שהדבר הכי נכון זה לעשות את העבודה הזאת. הדבר הכי טוב זה להסביר על כל דבר בצורה הכי הכי משכנעת. והכי, שתיקח את ליבם, לשכנע אותם. זה נכון, וזה טוב להם, וזה מועיל להם, וזה מועיל לכולם, וזה מביא ברכה. נלך איתם מהכיוון הערכי, מהכיוון החיובי. וככה ננסה, כן, אומר פרעה, אומרים מצרים, לגרום שעם ישראל יאבדו את הזהות שלהם, הם לא יאפשרו לזהות שלהם לצמוח. דווקא זה שלא נאבק, לפי שאתה נאבק ממישהו, אז ככה הוא מחזיק את הזהות שלו. נבק נגדי, אז אני דווקא מחזיק את הזהות שלי. אנחנו נגרום להם לפרק את הזהות שלנו, כי כדאי לכם לפרק את הזהות שלכם. כדאי לכם, כן, לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת שהפרך לפי זה הכוונה, אומר רבי אליעזר, ניסו לפרק את הזהות הישראלית על ידי זה שלא תהיה, לא התנגדות, לא יקרה. אז דרך רק לברק זהות בפרח. זאת אומרת, לפי זה, המטרה היא לפרוך, פרח. המטרה היא בוודאי פרח, זאת אומרת, המטרה היא בוודאי לפרק. המצרים מבחינתם לא רואים, הם לא נחמדים. הם רוצים לפרק אותנו. רק הם חושבים שהדרך לפרק, מתוך, הם רואים שזה לא עובד, זה על ידי ניסיונות אחרים, להסביר, זה כן, זה כדאי לכם, זה טוב לכם, כדאי לכם. העיקר שלאט לאט לפרק את הזהות שלהם, שלא היה להם עתיד, שלא היה להם חלומות, שלא היה להם תקוות, שלא היה להם שום מכנה משותף, שהם ימחקו, יעלמו. אומר רבי שמואל, לא, לא ככה הם עשו. המצרים, לא זאת הייתה האסטרטגיה שלהם, אלא המצרים, האסטרטגיה שלהם הייתה, שהם, גם את העבודה שהיא עבודת בנייה, חומר בני, וגם עבודה בשדה בפר, זאת אומרת. עבודה בבנייה, ראינו בתחילת המהלך, שזה באמת עבודה שהיא לא נורמלית. לא נורמלית, אבל לכאורה עבודת שדה זה עבודה הגיונית. עבודה בשדה היא, כמו שראינו בתחילת הפרק, היא מצמיחה, יש בה תועלת, יש ברכה, אלא גם הדברים האלו, המצרים דאגו שגם הדברים שבאופן טבעי יש בהם איזושהי תועלת ויצירה, הם דאגו שזה יהיה בצורה כזאת שהיא חסרה תוחלת, שהיא הורסנית, שהיא סתמית, שהיא מפרקת, שאין לה שום משמעות. זאת אומרת, בין כך ובין כך, המטרה היא לפרק את הזהות, לפרק את הנורמליות, לגרום המאבק פסיכולוגי, המאבק הוא פנימי. אז בתחילת הפרק זה היה באמצעות העבודה. עכשיו מתברר שזה לא באמצעות העבודה, שהעבודה היא לא עושה להם את זה, עבודת הבניין לא עושה את זה, אלא שהם אומרים, גם כשהם עובדים בשדה, שלכאורה יש ציפייה למשהו טבעי, נורמלי, הם הצליחו לעשות את זה לא נורמלי. וזה מה שהוא יגיד בהמשך, בנות שאנחנו נלמד את זה, שהם היו מחליפים עבודת גברים לעבודת נשים וכל הדברים כאלה שעד נעסוק בהם. והם מערו את חייהם, כאשר תקשור הקשר הפסוקים השלושה נזכרים זה אחר זה. בוא נראה מה קרה כאן. ועשים עליו שרים מסין למען ענותו, זה ראינו בפרק הקודם, ויביאו בני ישראל לתאריך, ואמרו את חייהם. הראשון, למען ענותו בסבלותם מצד העבודה עצמה שהיא קשה. השני, מצד המעביד בחוזקה. שהמעביד הוא בחוזקה לא נותן מנוחה. זאת אומרת, אין, לא, משהו פה לא מתחשב, כאילו מוחק אותנו, אנחנו לא נמצאים בכלל. והשלישי שהמלאכה הייתה נגד חיי האדם. נגד חיי האדם זאת אומרת שהיא מוחקת את הזהות האנושית שלנו. אנחנו מפסיקים להיות בני אדם. עושים עבודה שהיא משפילה כל כך את האדם שבנו, זאת אומרת שהמצרים רוצים לא רק למחוק את הזהות הלאומית שלנו, אלא הזהות האנושית שלנו. המצרים רואים שכל עוד הם נבקים נגד הזהות הלאומית, אז עדיין אנחנו מחזיקים. מגיעים המצרים למסקנה שצריך למוטט את הזהות האנושית שלנו. להשפיל אותנו כזאת השפלה שאנחנו כבר לא נחשיב את עצמנו בני אדם. זה נקרא מרירות חיים. זה נגד החיים האנושיים. זה לא חיים בכלל. זה לא לבנות, אלא זה ליצור טיט. וללכת כל היום בתוך בוץ, ולדרוך עליו ולקש ובוץ וכאילו שככה לאט לאט נעשיתי. זה לחוק לחמורים.
איך
הייתי
רבי עזר שמור שסרח הוא במהות שלא במהות?
איך הם עשו את זה?
לא,
כן. אה, בואים עשו את זה הרבה פעמים בהיסטוריה. צער נורא. שהספירו למה כדאי לנו לבקר על הזהות הלאומית שלנו.
אבל
כאילו,
אחרי
זה במהות
חיים.
הם ראו שזה לא הולך. וכל מיני ניסיונות, המטרה היא בעצם, שוב, היא לא עבודה, היא לא שהמצרים רוצים לייצר משהו, לפורר זה, למחוק אותה, שהזהות האנושית הזאת היא לא מציאות. טוב, בשורה טובה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.